טוב, נלמד משהו לכבוד ט"ו בשבט. בגדול הנושא שלנו יהיה תיקון האכילה, או אפילו הייתי אומר משהו יותר יומרני, אולי אפילו הייתי אומר איך מגיעים לרוח הקודש על ידי תיקון האכילה, ומה זה בכלל תיקון האכילה, למה זה כל כך חשוב בתורה. נלמד את זה דרך סיפור של רבי נחמן, אבל נגיע אליו לאט לאט. זה הסיפור אחד הכי מופלאים של רבי נחמן, אבל הוא לא כל כך ידוע. נקרא לו מעשה מהלחם, למרות שאין לו שם, ונתקרב אליו לאט לאט דרך דברים אחרים שקשורים לט"ו בשבט ולעניין האכילה בכלל. אז כמו שאתם יודעים, זה לא צריך יותר מדי להרחיב, אני לא אדבר על זה הרבה. ט"ו בשבט זה ראש השנה למה? לאילנות, נכון? כתוב במשנה. ארבעה ראשי שנים הם, א' בשבט ראש שנה על האילנות, זה דעת בית שמאי, ודעת בית הלל זה ט"ו בשבט, וככה אנחנו באמת פוסקים להלכה. ובאמת זה נותן לנו פתח להתבונן על הקשר בין בני האדם לטבע. איזה סוג של קשר צריך, מה זה האילנות, למה לאילנות יש ראש שנה, מה החשיבות שלהם בעולם בתור בריאה של הקדוש ברוך הוא. ויש לנו כמה פסוקים מפורשים על היחס בין האדם לבין הטבע או העצים, הבריאה. וזה אומנם פסוקים שעוסקים בדיני מלחמה, אבל דרך אגב אפשר ללמוד מהם עיקרון מאוד גדול. אז נקרא קצת מהם, זה מופיע בספר דברים, כן, בספר דברים פרק כ', פרשות שופטים, שני פסוקים, סך הכל, פסוק י"ט, פסוק כ', אז אני אקרא אותם. אז כתוב, כי תצור עיר ימים רבים להילחם עליה, לתופסה, לא תשחית את עצה, לנדוח עליו גרזן. אז יש איסור, בזמן מצור, להשחית את העצים של העיר שתצר עליה. אבל מה שמעניין באיסור הזה, זה שיש פירוט מיוחד, למה זה אסור? למה זה אסור? כי ממנו תאכל, ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. זאת אומרת, הקריאה היותר פשוטה של הפסוק, יש בזה מחלוקת, אבל הקריאה היותר פשוטה של הפסוק זה בסימן שאלה. זאת אומרת, צריך לקרוא כי ממנו תאכל, מהעץ אתה אוכל, ואותו לא תכרות, אסור לכרות אותו, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. כלומר, מה, אתה צר על העצים שמהם אתה אוכל? הם לא האויבים שלך. יש לך אויבים, זה לא קשור לעצים. אבל אז יש הסתייגות לדין. כתוב, רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא, אותו תשחית, וחרת ובנית מצור על העיר אשר היא עושה עמך מלחמה עד ריתה. זאת אומרת, יש פה בחלוקת הדין משהו מאוד מאוד יפה, שהוא מסביר מצד אחד את היחס המיוחד של התורה לסביבה, לעצים, ומצד שני את המורכבות שביחס הזה. מצד אחד אסור לקרות עצים, כי העץ לא עשה לך שום דבר רע, מצד שני, אם זה עץ סרק שהוא לא נותן פירות, מותר לכרות אותו. מה אפשר ללמוד מזה? אפשר ללמוד שיש סימביוזה בבריאה. זאת אומרת, יש יחסי גומלין בין האדם לבריאה. מה הם היחסי גומלין? היחסי גומלין שהעץ נותן לנו מה? פירות. ואנחנו בתמורה לא קורטים אותו. זאת אומרת, וזה לא יהיה הנושא שלנו היום, אבל זו נקודה מאוד מאוד חשובה. שבעצם יש היום מחלוקת מאוד גדולה בעולם, מחלוקת שאפשר להגיד בין השמאל העולמי לימין העולמי. השמאל העולמי אומר, העיקר הגדול זה לדאוג לסביבה, לדאוג לדורות הבאים, יש משבר אקלים, וזה אפשר להיחד איזה פעם שיעור בפני עצמו לכל התיאולוגיה של משבר האקלים, אבל יש כאילו דבר מאוד פשוט, שיש עולם והוא טוב, הוא הרמוני, העולם הוא הרמוני, והאדם הוא משחית אותו. האדם הוא אינו אלא איזושהי תביעת פחמן שמשחיתה את העולם. כלומר, מה היחס בין האדם לעולם? העולם רוצה לפרוח והאדם הורס אותו.
זה לא, הקדוש ברוך הוא אומר, מזהיר את האדם.
רגע, אבל יש תפיסה הפוכה, התפיסה נקרא זו אולי בימין העולמי, בכוונה אני אומר העולמי כי בישראל זה לא כל כך חזק, המחלוקת הזאת לא כל כך, הוא מדינה קטנה סך הכל, שאומר, הבריאה כולה נועדה לשרת אותי. ולכן אני אשתמש במקסימום שאני יכול בבריאת העולם, על מנת שאני אקבל את המקסימום מהעולם שאני נמצא בתוכו. לא אכפת לי מה קורה עם העצים. אכפת לי מה קורה איתי. אם זה לתועלת האדם, אני אעשה מה שצריך לעשות. אני אזהם, אני אשחית, אני אהרוס, העיקר שזה ישמש אותי לתועלת של רווחה כלכלית. והתורה פה אומרת משהו שהוא ביניים כזה. זאת אומרת, התורה אומרת, תדע לך, העצים צריכים לשרת אותך, כי העץ שאתה צריך לשמר אותו זה עץ פרי, אבל מהצד השני אתה צריך גם לשמור על אותם העצים שמשרתים אותך. כלומר, יש להם חשיבות עבור האדם, ולכן לאדם צריך להיות חשיבות עבורם. וזה כבר הסתכלות מאוד 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 עמוקה, כי מה החשיבות בעצם, מה מחבר פה בין העץ לאדם, או בשפה הקבלית, בין המלכות, בין הארץ ובין הבינה, שהוא עיקר האדם, היסוד, הפרי, האכילה. למה זה כל כך חשוב להבין את זה? כי בעצם כבר כאן אפשר לראות שיש אכילה מתוקנת ואכילה מקולקלת. זאת אומרת, השאלה היא מה היחס שלך לפרי שאתה אוכל מהארץ. האכילה המקולקלת זה בעצם שאני דורס את הפרי, אני בולע אותו, אני משמיד אותו, נכון? כשאני אוכל את הפרי, מה קורה לו? הוא נפח להיות, הוא נעלם. וזה בכלל נוגע ליחס כללי לתאוות שיש לאדם. לאדם יש הרבה תאוות, הרבה יצרים, ואנחנו בדרך כלל אוהבים לעסוק בדברים הטובים, ואנחנו מפספסים את התאוות שלנו. זה לא דבר בריא. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ככה שהראש שלנו בלמעלה של הגוף, אז אנחנו מסתכלים לשמיים הרבה פעמים ולא מסתכלים לארץ. אבל תאוות זה דבר שצריך להכיר אותו היטב. אדם צריך לדעת לחיות קרוב עם התאוות שלו. לחבק אותם, להכיר אותם, לעשות איתם שלום, להבין מי נגד מי. וכאן צריך לשים לב שיש סוגי תאוות. למשל, רב צדוק הכהן מלובלין, יש לו קונטרס שנקרא עת האוכל. מאוד יפה, על תיקון האכילה. והוא שם אומר דבר מאוד עמוק. הוא אומר שתאוות האכילה ותאוות המשגל החיות הנה. הן אותו סוג של תאווה. ומה הכוונה? אז קודם כל זה כתוב כבר, זה כתוב בתנ"ך. זאת אומרת, כתוב בתנ"ך, האישה מנאפת, כן, שהיא אכלה ומחתה פיה ואמרה, לא פעלתי אוון. זאת אומרת, הדימוי של אישה שהיא מנאפת, זה דימוי של אכילה. אז יותר מזה, שמסתכלים על בספר יצירה, כתוב שיש לנו ברית אחת, לא שתי בריתות, נכון משה? ברית הלשון וברית המאור, כלומר, הברית של הדיבור והברית של, כפשוטו, של איבר הברית, זה בעצם אותו ברית. זה בעצם אותו דבר. הרעיון הוא אותו רעיון. הוא רעיון של בעצם לשמור את עצמנו מאותה תאווה שהיא שמירת הברית. כלומר, לשמירת הברית יש שני ביטויים. יש ביטוי באכילה, ויש ביטוי, הביטוי של תאוות בשרים, הביטוי המיני שלה. ובעצם, למה זה אותו ברית? כי זה אותו סוג תאווה, תחשבו על זה רגע. יש הרבה תאוות בעולם, נכון? אז יש לנו תאוות של כיבוש, נגיד אכילה, או אפילו, כן, אפילו יצר מיני. זה תאווה של כיבוש, אנחנו רוצים לכבוש יעד, כן? שהוא יהיה תחתנו, נכון? האיש דרכו לכבוש ואין האישה דרכה לכבוש. וכשאתה אוכל משהו, בעצם מה אתה עושה? אתה מכניס את התאווה לתוך הגוף שלך. נכון? יש תאוות בסגנון הפוך, שאתה רוצה להתעטף בתאווה, תאוות של חסד. למשל, התאווה להיות בתוך מים. נכון? אתה עוטף את כל הגוף במים, זה נעים, זה כיף, מים חמים. כמו להיכנס לאמבטיה חמה. או לישון, בדיוק, אתה עטוף כולך, תאווה של השינה, תאווה מאוד חזקה. זאת אומרת, אמור לי מהן תאוותיך, ואומר לך מי אתה. לא מיפוי אחד לאחד, אבל יש משהו מאוד חזק בתאוות שלנו שמלמד אותנו על מי אנחנו. ובעצם, תאוות האכילה היא מהסוג, מהזן הקשה ביותר, ביחד עם יצר, כאילו, עם היצר של המיני, יצר העריות, אותה תאווה ש, ש, של לכבוש. ואנחנו יודעים כמובן שהכיבוש משחית. בסדר? לא, זה לא לחינם נכון שהכיבוש משחית, כי כשאתה כובש משהו, מה הבעיה בכיבוש, תגידו לי? שבעצם כשאתה כובש משהו, מה קורה ברגע שהגעת ליעד? זה דבר אחד, אבל יותר חשוב, הדבר שכבשת הוא כעין ואפס בפניך. כלומר, הדוגמה הכי טובה לכיבוש בסגנון הזה בתנך, זה הסיפור של אמנון ותמר. נכון שאמנון, אחרי שהוא בעצם אונס את תמר, אז גדולה השנאה אשר שנאה מאשר האהבה שאהב אותה לפני. בגלל זה, זה אהבה תלויה בדבר, היא תלויה ביצר. כלומר, זה לא באמת אהבה. זה בעצם תאווה. אבל מה התאווה? גם אוכל, נכון, נגיד עכשיו יש לך משהו שאתה מפנטז עליו. אין לך אדם בעולם, לא יודע אם אין אדם בעולם, אבל רוב בני אדם יש אוכל שהם מאוד מאוד אוהבים ומפנטזים אהבים. איך בא לי, תגיד משהו, ליאור, מה בא לך? ליאור לא בא לאוכל, הוא יוצא דופן. פיצה, פיצה זה מה שבא לך? אם זה התאווה שלך, אז לפחות שהתאוות שלך יהיו איכותיות, כן? זאת אומרת, יש עניין, אמרתי, יש עניין שאדם יכיר את התאוות שלו, ואם התאווה שלך היא פיצה, זאת אומרת, קודם כל צריך להתבגר, שיהיה לך תאוות טובות יותר, נכון?
ואוכל, יש פיצה.
אתה אומר, אה, אתה אומר, יש פיצה. בסדר, או, הנה, אתה רואה, הוא זו, דימיטרי, זו לנו פה להתבגר בתאוות. רפאי, תן לנו איזה תאווה. תן משהו, אתה מומחה בזה.
מה, עכשיו?
כן. למה בערך? לאפה שווארמה, אני אספר סוד. אני היום אכלתי לאפה שווארמה. לא לאפה, אבל שווארמה. כן, היום אכלתי, אבל זה נדיר, אתה יודע, אני לא אוכל בשר בדרך כלל, אבל ככה יצא. זה לא עשה, זה דבר נורא.
כי זה בצלחת.
על כל פנים, אני מגלה פה סודות. אני בדרך כלל לא אוכל בשר. אבל אם נותנים לי, אז אני אוכל. אז אני לא אומר לא גם.
נראה לי שלאפה שווארמה, אם יש סולם, אז נראה לי מתחת לפיצה.
כן, כן, יכול להיות, יכול להיות. אבל על כל פנים, אז הלאפה שווארמה שרפה, לפעמים אתה חולם על זה ואתה ממש רוצה וזה, ואז אתה נוסע לאכול שווארמה איפה?
באחלה.
זה קשר?
בטח.
אני לא סומך עליך. בכי רק שזה מחפוד, הרב מחפוד, קשר מאדרן. בכי רק? כן, פה, בראש העין. כן, כן, אולי לא מגיליתי לך. עכשיו אתה הולך, לא מסיים את השיעור אפילו. אתה צריך לנעול פה בסוף. אז אתה הולך לאכול, ואז מה קורה ברגע שאתה, נגיד ואתה גם ממש רעב. אז מה קורה שאתה ממש רעב? איך אתה אוכל?
מהר.
מהר. ואז מה קורה?
אתה מצטער.
אתה מצטער על הרגע שנולדת בדרך כלל, לא רק מצטער על איפה של השווארמה, נכון? אתה
מוכן לשלם שזה יצא.
זאת אומרת, אדם שאוכל מהר, הוא רוצה אחרי זה בדרך כלל כאילו או לישון או למות, נכון? אין עוד אופציה. משהו כזה. אגב, זה קורה הרבה פעמים לאנשים צעירים, למשל ביום כיפור, שהם נורא לחוצים מהצום, הם עוד לא יודעים שהצום זה שטויות, שזה בעיקר כל הכאב ראש, וזה רק בגלל שהגוף נגמל מהרגלים הרעים שלו, זה לא ביג דיל, כן? ואז מגיע, מוצא, הם לחוצים לאכול, ואז מוצא הצום, אוכלים מלא, ואז מה? יותר קשה מהכל לעצום עצמו, נכון? אתה מרגיש את הגיהנום נופל עליך.
אכילה
גסה. כן, זה בדיוק, זה אכילה גסה כזאת. זה לא אכילה גסה במובן ההלכתי, אכילה גסה במובן ההלכתי זה לאכול כשאתה לא רעב. אבל זה אכילה כזאת שאתה אומר, למה עשיתי זה לעצמי, נכון? עכשיו, זה דבר מאוד עמוק, כי הכיבוש, עצם התאווה שלו זה התשוקה לדבר שלא השגת. ברגע שאתה משיג אותו, הוא כבר כעין ואפס בפניך. הוא לא קיים. זה צריך לדעת, במונחים, במונח של התורה, וזה מונח אחד העמוקים ביותר בתורה, שלצערי הרב השטיחו אותו מאוד באחרונה, זה נקרא פגם הברית. למה? כי ברית ביסוד שלה, ברית ביסוד שלה, זה דבר שהוא נשאר תמיד. זאת אומרת, מברית לא יוצאים. זה לא ביזנס. זה לא חוזה שאתה אומר עד שיפסיק להיות לי טוב ואני הולך. ברית זה משהו נצחי. אחרי אנחנו עושים ברית מילה לפני שאנחנו יודעים מה קורה איתנו. זה למעלה מכל טעם ודעת. ברית זה דבר נצחי. ובאמת, גם הברית הזה הוא כזה שגורם לנו לסנוע את הדבר שלפני זה כספנו אליו, כי השגנו אותו. איפה הבעיה? בהשגה שלו. זה פגם של אכילה. ויש גם אכילה מתוקנת. מה ההבדל הגדול? אז בואו עכשיו קצת נקרא את רבי נחמן. אני כבר אומר לכם, זה סיפור משוגע. בסדר, זה לא אחריותי, לא אני כתבתי. רבי נחמן סיפר את זה. סיפור משוגע, אבל בפער אחד הסיפורים הכי חזקים של רבי נחמן, ביחד עם השלושה ארבעה סיפורים, ביחד עם המעשה מבעל תפילה ושבעה קבצנים ומעשה מאורח של חנוכה ברמה הכי הכי גבוהה של הסיפורים של רבי נחמן, אז בואו נקרא קצת הסיפור. בסדר, זה לא מדי ארוך, אבל זה גם לא כך קצר. אז בואו נקרא. אז מעשה יש אחד רך בשנים, יש לכולם את הסיפור? כן? מעשה יש אחד רך בשנים, והיה לו זקנו, לא זקנו, אלא זקנו, גדול מאוד. וגם הוא בעצמו לא היה איש פשוט. אז פה אני אגלה לכם כבר ספוילר, על מי מדובר? רבי נחמן בעצמו. שהוא היה רך בשנים, אבל היה לו זקנו גדול מאוד. מי זה זקנו של רבי נחמן שמדובר עליו פה? מה אתם חושבים?
הבשת.
הבעל שם טוב, בדיוק. וגם הוא בעצמו לא היה איש פשוט. וחלם שבא לו זקנו ואמר לו שייתן לב למאכלים שיוכל היום. אומר לו בחלום, הבעל שם טוב, שים לב מה אתה אוכל היום. בבוקר הקיץ, הוא התעורר בבוקר, וכבר הוברר אצלו בבירור שהחלומות שלו הם אמיתיים. הוא ידע שזה חלום אמת, כי כבר ראה כמה פעמים זקנו הנעל, והיה הכל אמת. זאת אומרת, רבי נחמן יודע שהבעל שם טוב מתגלה אליו בחלום, זה חלום אמיתי. ולא הבין מהו נתינת לב למאכלים, כי מסתם היה אוכל בכוונות אכילה גם מקודם. זאת אומרת, אומר רבי נחמן, אני איש גדול, אני אוכל בכוונת האכילה, גם בלי שהבעל שם טוב יתגלה בחלום. אז מה הוא התכוון שהוא אמר לי, תיזהר באכילה שלך היום? מבינים את הקושייה שלו? קושייה? כן. ואז, והלך למקווה, טוב, ואחר כך אמר אז כפית לך תהילים בכוונה גדולה, אמר פרק תהילים בכוונה גדולה, והתפלל בכוונה מאוד. וכל בקשתו הייתה שהתפלל שהשם יתברך יעזור לו שידע מהו נתינת לב הנ"ל. כלומר, למה הוא צריך לשים לב? באכילה שלו. ממה שאמר לו הבעל שם טוב. ואחר התפילה היה גם כן הולך ומצטער מאוד על זה. לידע הנ"ל, הוא רוצה לדעת מה קורה. ונתייגע, והניח עצמו על המיטה, לשכוב ולנוח וישן. אחרי התפילה, בגלל שהוא לא ידע מה קורה, הוא הלך לישון. הוא בא עוד זקנו בחלום, ואמר לו, אתה מצטער מהו נתינת לב. אגיד לך שהיום רוצים למסור לך את התורה. ולא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. כן, זה מדרש, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. ורוצים לתן לך מן לאכול. עכשיו גילו לו מה הכוונה. בעל שם טוב גילה לו הכוונה, שאמרתי לך, תשים לב לאכילה שלך, שהיום אתה אמור לאכול את המן. טוב. והקיץ והתחיל להצטער עוד יותר. כי הדבר טוב ונפלא מאוד. והתאווה מאוד להשיג זאת. כי מן בעצמו הוא גם כן דבר גדול מאוד. ובפרט שעל ידי זה יקבל התורה. ואתה בוודאי צריך לתן לב לזה, ואינו יודע מה הוא נתנת לב, והצטער מאוד על זה. הוא עדיין מבין, אוקיי, אז אני צריך לקבל תורה. לא יודע מה זה אומר. אני מבין שזה קשור לזה שלא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. כלומר, יש יחס בין התורה לאכילה. אבל אני לא יודע מה אני אמור לעשות עם המידע הזה. נכון? הרבה פעמים שאני מדבר פה שיעורים, אומרים לי, וואו, זה המהלך כל כך יפה. מה אני עכשיו עושה עם זה? לא יודע. זה, מה אתה רוצה ממני? לא התחייבתי בסוף את תוצאות, נכון? כן, אבל כאן רבי נחמן באמת, הוא לא מבין, הוא מצטער מאוד, כי מציעים לו דברים גדולים, והוא לא יודע מה לעשות איתם. ונזכר שהיית במדרש, ויענך ויריבך ויאכילך את המן, שקודם אכילת מן היו מתענים היום שלפניו, כדי למרק האכילה שבמעיהם. זאת אומרת, לפני שאוכלים משהו במדרגה של המן, צריך להיות עם נקי. צריך שהבטן תהיה נקי. קיבה ריקה. וזה מה שכתוב, ויענך ויעריבך ויאכילך את המן. לא שהמן הוא עינוי, או הרעבה, אלא שבפני המן צריך לענות את עצמך ולהרעיב את עצמך. ואז תראו מה קורה. זה סיפור קשה, אני אמרתי לך, זה לא קל להכיר את זה. קטרתם משמע. ונתיישב מה לעשות. הלו, אני לא הייתי מתענה אתמול. ולקח עין המיניש. מה זה עין המיניש? זה סם משלשל. כדי לנקות הגוף. הוא היה צריך להתענות כדי שהגוף שלו יהיה נקי, נכון? אבל הגוף כבר לא נקי, כי הוא אכל. אז מה עושים?
מוציא.
סם משלשל, כן. אז הוא לקח עין המיניש, ולא היה לו רחמנות על עצמו. מחמת שנחשף מאוד לענל. ולקח עין המיניש חזק, ושלשל אותו הרבה מאוד, עד שיצא היציאה נקי כמו שנכנס. חוץ מכבודכם, הוא הגיע למצב שמה? שמה שהוא מכניס בפה, יוצא. כלומר, אין עיכול בדיוק, אין תהליך עיכול. מוזר, לא? שזה מה שאתה עשו בשביל לקבל את התורה. ואז, ואחר כך התחיל להצטער עוד, על דם התמצית שנשאר בו עדיין מן המאכלים מכבר. כי כשמתענים נתמרק גם הדם. ונצטער על זה. זאת אומרת שהאדם מתענה, יש הבדל מאשר בן אדם שמשלשל. כי גם כשאתה משלשל, נכון, חלק מהמים נספגים בגוף, בכל זאת, משהו נשאר. אבל כשאדם מתענה, הגוף שלו ממש חלש, הכל מתרוקן, המים שבגוף מתרוקנים, כאילו, זה הרבה, הרבה, הרבה יותר מורגש.
הוא עשה צום מאוד מהיר.
כן, אבל הוא אומר, אבל זה לא ממש צום, כי עדיין הגוף קיים. כן, אז מה הוא עושה? ונצטער על זה. וכבר נתייגע מאוד על ידי זה. וגם על ידי העיני מיניש. זאת אומרת, מה קורה שלוקחים סם משלשל הרבה? אתה נופל במשכב, נכון? אתה נהיה עייף. והלך והניח עצמו ושכב על המיטה. אז מה עושים שלא מרגישים טוב? הולכים לישון. כן? אז הוא הלך לישון שוב. זה היה נים ולא נים, טיר ולא טיר. כלומר, הפעם החלום הוא כבר חצי בעקיץ. הוא נמנם, הוא לא ישן. ובא עוד זקנו, ואמר לו, אתה מצטער על דם התמצית. בוא והוליכך אל הנהר דינור, ותפתור גם את דם התמצית. והלך עמו. מי לא היה בנהר דינור, נכון? אז הוא הלך עמו לנהר דינור. בדרך ראה כמה חידושים נפלאים. כשבא לשם אל הנהר דינור ונכנס לתוכו, היה סובר שלא יישאר לו אפילו איבר אחד. כל יישרף. ואף על פי כן טבל שם ויצא בשלום. זאת אומרת, מה הוא עשה כדי לנקות את הגוף לגמרי? טבל בנהר שנקרא נהר דינו. כשיצא משם, ראה עולם חדש והקיץ. זאת אומרת, התפילה בנהר דינו הוציאה אותו אדם אחר. רגע, איבדתי את עצמי. כן. וכמו שהדרך כשחלם לאדם איזה דבר טוב, הוא מעמיק מחשבתו בזה, אזי כשהוא מקיץ, נדמה לו שיש לו ממש אותו הדבר שחלם לו. כמו כן, שהקיץ נראה לו ממש עולם חדש וגמרי. וכבר היה השולחן ארוך כראוי, והלחם היה מונח על השולחן, והלך ליטול, ובירך על נטילת ידיים. וניגע בידיו, הוא בא אל השולחן, וראה שאין שם לחם כלל. רק שמונח כקופה של אותיות מעורבין שלא כסדר. והצטער שעשה ברכה לבטלה. מה יותר מפחיד מליטול ידיים, קורה בחתונות ובאירועים, להגיע לשולחן ולגלות שאכלו את כל הלחם. נכון רפאל? כן? אין לחץ יותר גדול מזו. הבנתם מה קרה לו? מה קרה במקום הלחם, מה הוא רואה? הרמה של אותיות. מבולגנות זו בזו.
הוא לא איתנו, הוא במקום אחר.
אבל אין לחם, לפני זה היה.
זה לא מקום גשמי כנראה.
ובא אצלו זקנו, ובא זקנו אצלו בהקיץ ואמר לו, עכשיו שימו לב, עכשיו זה כבר בהקיץ. אז עכשיו היה חלומות, 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 חלום נים ולא נים, טיר ולא טיר, עכשיו הוא בא אליו ממש בהקיץ. ואמר לו, אל תצטער, עשה ברכת המוציא, כי הברכה שייך לזה. ובירך ואכל הלחם, וכל זמן שראה אותיות אכל. ואפילו הפירורים שנפרחו מן הלחם ליקד גם כן ואכלם. כי היה כל אותיות, עד שאכל כל הלחם עם הפירורים. אז מה הוא אוכל? את הלחם או את האותיות?
את
האותיות.
אוכל אותיות? לחם, לא ברור, נכון? האותיות שהם הלחם. אבל עכשיו מגיע השיא.
גם חלם ולחם זאת.
מה? בסדר, רגע, לפני זה, אנחנו עכשיו רק נשים, גם ככה הסיפור מוזר מספיק, יגאל, תן לי כאן. אחר כך פתח פיו, ויצאו אותן אותיות מסודר בצירופים, א' י' א', א' ה' וכו', ל' י' ל' א' וכו', שזה בעצם, אנוכי, אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך, מארץ מצרים, בית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, עד גמר כל עשרת הדיברות.
קיבל תורה.
וראה בזה כל התורה כולה. וכל דור ודור ודורשיו, דור ודור ומנהיגיו, הוא מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. יצא לו כל התורה כולה מהפה, באותיות מסודרות. ושאלו אותו אם אותו האיש הוא קרוב לכאן או רחוק, והשיב, אתם רוצים לחקור ולשאול? אם תרצו לשאול, אחיש את עצמי לגמרי. ואחר כך אמר, יש אחד שהוא שניים ושניים שהם אחד, שהוא בכאן, הוא שם גם כן וכו', וציווה לחזור זאת המעשה. ואמר שהמעשה הזאת, עכשיו זה מספר על המעשה, כן? ואמר שהמעשה הזאת יהיה נצרך לעת אשר ישנו פה עמנו היום ועת אשר איננו פה, שזה אנחנו. תראו מה שיהיה לאחר זמן מזו המעשה. והזהיר שלא מספרה לזר, אם תספרו אף על פי כן יהיה אוהב אתכם, אך האהבה יהיו כמו שחייקל בשמחה, כן, פירוש כי שמחתו הוא באמת אינו שמחה כלל, כאילו מישהו שהיה מהחסידים שלו שהוא היה שמח כל הזמן, ובאמת הוא לא היה שמח, גם אמר שכל השומעים הם ערבים זה וזה שלא יספרו לזר. טוב, אז אחרי החוויה הרכבת הרים הזאת של הסיפור, בואו נשאר מה קרה פה. קודם כל, אתם מבינים למה רבי נחמן רוצה שאת הסיפור לא יספרו? למה? כי מה הסיפור הזה יגרור?
כי מישהו יעשה את זה.
לשאול. הוא ביקש לא לדבר על זה.
הוא יגרור במחלוקת אדירה, נכון? כי רבי נחמן מעיד פה על עצמו שהוא קיבל את התורה. עד כמה שאני זוכר, מי קיבל את התורה?
משה רבנו.
משה רבנו, כן? פה רבי נחמן מתאר איך הוא קיבל את התורה. אבל זה לא מעניין אותנו. אנחנו לא במאבקים.
הוא לא קיבל תורה.
מי יותר גדול.
רגע,
רגע. נכון, אבל התורה יצאה ממנו. כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש.
לא לעיני הציבור.
אבל זה ברור שהסיפור הזה הוא סיפור שהוא, בוא נגיד זה כך, שהוא כל כולו משדר פרובוקציה. ולכן זה ברור למה לא רצו לפרסם את הסיפור הזה במשך שנים רבות. לכן אנחנו קוראים את זה מתוך הספר שהוציא פרופסור צבי מרק, של כל סיפורי רבי נחמן מברסלב. כן? זה בעמוד 141 עד 144. וזה ברור למה לא, חסידי ברסלב לא התלהבו לפרסם את הסיפור הזה יותר מדי, כי הוא סיפור, אף, רבי נחמן אומר לא לספר אותו. ובאת, זה סיפור שברור למה לא לספר אותו. אבל אני רוצה להתמקד במה שיש בסיפור עכשיו, כי אנחנו כן מספרים אותו כבר. ולשים לב לדבר שהוא אפלה ופל. בעצם כל הסיפור עוסק במה? באכילה. אבל בסוף, הוא מקבל תורה. מי נעלם? המן.
המן זה הלחם.
נכון? או, או, או. בעצם מה יוצא? מה יוצא?
שהוא אכל מן וקיבל תורה.
שהוא אכל את המן וקיבל תורה. אבל מה זה המן בעצם?
האותיות.
לא, לא. המן זה הלחם שהיה שם גם לפני זה. אז כאן צריך להבין את זה. זאת אומרת, כל אוכל יכול להיות המן. או במילים אחרות, רבי נחמן מפרש את המדרש שאומר שלא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, במשמעות שכדי לקבל תורה, אתה צריך להיות באכילה שלך מאוכלי המן. עכשיו בואו נראה, נצלול קצת יותר לעומק. מה לא יעזור לך להיות מאוכלי המן? מה לא יעזור לך לפי הסיפור הזה? ברור, אבל יותר גבוה מזה שגם לא יעזור לך, לא יעזור לך לכוון כוונות האכילה. כי הסיפור מתחיל שמתגלה רבי נחמן לבעל שם. ואומר לו, תשים לב לאכילה שלך היום. ואז אומר לנו רבי נחמן, מה הוא רוצה ממני? אני כבר מכוון את כוונות האכילה. כלומר, זה לא מה שהוא רוצה ממני.
ובסוף הוא מוציא את האוכל.
הוא מוציא את האוכל הזה, את האוכל שעליו הוא כיוון. זאת אומרת, גם אכילה בכוונות האכילה שרבי נחמן מסתם היה מכוון, כמו שכתוב פה, היא יכולה להיות אכילה שעדיין יש בה פגם. עם כוונות הארי וכוונות הרשש ומה שתרצו. למה? למה? כי מה אתה רואה מול העיניים?
אוכל.
אוכל. או במילים אחרות, מה אתה רואה? אתה רואה משהו שאתה תאב אליו, והתאווה שלך עוד לא השיגה אותו, וברגע שתשיג אותו, מה אתה תרצה לעשות אותו? להרוג אותו. וכאן צריך להבין את המדרגות. זאת אומרת, זה כבר אמרתי, זה פעם יש לי חבר, הרב עוזי לוויאן, שאמר לי דרשה מאוד יפה על אכילה, של מידת החסד ומידת הדין. שבעצם יש באכילה את מידת הדין ומידת החסד. מידת הדין זה שאני אוכל כדי לסבוע. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שאנחנו צריכים לאכול כדי לסבוע, נכון? אז איפה מתגלה החסד? שזה גם טעים. שזה גם טעים. נכון? אדם עושה דיאטה, ואז הוא במקום לאכול אוכל הוא אוכל חסה, ואז האכילה נהפכת להיות מתענוג למשימה. נכון? מכירים את זה? אשתך מכינה לך עם סלטים כאלה? מה פתאום? אצלכם השניצלים מבעבעים בדרך. אז רפאל, יש לו אישה כל כך טובה, שהיא בודקת איתו בטלפון מתי הוא חוזר מהקריה, ולפי זה היא יודעת מתי יתגן את השניצלים, כדי שזה יגיע חם, לא יתגדק כזה, כן? אז הוא לא, הוא לא יודע התמודדות עם סלטים מים. אבל יש מצב באכילה שאתה אוכל כדי לסבוע. ואז זה לא כיף. זה לא כיף. זה יותר טוב מליהנות מהאוכל, כאילו, נכון? זאת אומרת, כשאתה כובש את הטעם, זה הכי גרוע. למה? כי הטעם הוא הנאה ממש רגעית. ואחר כך אתה עוד יותר מתחרט על הרגע שנולדת. יכול להגיד, בואי ניקח דבר מאוד טעים, אבל לא מזין, לא יודע, ממתקים. כשאתה אוכל ממתק, זה סוכריה כל אחד, והיצע הרע שלו, כן? זה סוכריית גומי כזאת. אז הערך התזונתי של זה, זה כלום. אבל למה אתה אוכל את זה? כי זה טעים, כיף. נכון? אם תוריד חצי שקית של גומי כאלה, מה יקרה לך?
לא.
יחף לך בטן, יהיה לך רע. אבל יהיה לך הנאה רגעית מהטעם. עכשיו, לפעמים אתה לא יכול לעצור, זה כל כך טעים שאתה... זה כמו למה אנשים מפצחים גרעינים, חוץ מהעיסוקים האלה, כי זה כיף, זה כיף, זה כבר לא כיפי, זה לא טוב לי בעיכול, בבטן, אבל אני לא יכול לעצור. אני בשבון כאילו של משהו, קשה מאוד לעצור. אז זה ברור שלא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על מדרגה הרבה יותר גבוהה. אנחנו מדברים על מצב שבו האכילה היא כבר כזאת שאני יודע לתקן אותה, שאני יודע לשים, להגיד, אוקיי, איך, נכון, אנחנו מתחילים בברכת המזון, בברכת הזן. הזן את העולם כולו, בטובו, בחן, בחסד, בחן. כלומר, אני מבין שהאוכל בראש ובראשונה, הוא צריך להזין אותי, הוא צריך להיות תזונה. אבל גם זה מדרגה מאוד פגומה. כי האוכל כאן הוא לא סובייקט, אלא אובייקט שנועד להזין אותי. ובמילים אחרות, מה אני אומר? אין לאוכל משמעות עמוקה. חוץ ממה? לשמש
אותי.
לשמש אותי. בדיוק. ואז רבי נחמן מגלה לנו את הסוד הגדול דרך הבעל שם טוב. הוא אומר, לא. אכילה כזאת זה לא שהיא... זה לא שהיא... היא בטוח לא טובה, והיא גם מזיקה מאוד. צריך לנקות הגוף ממנה. אם רוצים לקבל תורה. ואז הוא עובר מה שעובר עם נער דינור. לא יודע איך עושים את זה. כאן את הנער דינור הזה. לא, הוא לא סיפר לי. אבל... אתה כן יודע?
לא, אני אומר, זה מזכיר את הנושא ש...
שעלו לפרדס, וזה אתה כן יודע? איך עושים? תספר לי אחר כך. לא יודע את כולם. אני לא יודע, לא יודע. לא הייתי בנהר דינור בחיים, בסדר? זה
נשמע לי. הוא חצי במים ויש גם...
אני חשבתי שנהר דינור זה נהר של אש, ככה גם סופר פה כאילו שהוא עלה והוא לא נפגע. תספר לנו אחר כך איך היה, רפאל. על כל פנים, הוא יוצא חדש, כאילו הוא מגיע נקי, אבל לא צריך את נהר דינור באמת, נכון?
יכול
להתענות. נכון, ככה משמע, משמע, שכל זה בשביל יתרנית, כלומר, זה לא פרט הכרחי. זאת אומרת, לא רימיתי אתכם בתחילת השיעור שאמרתי שאפשר דרך תיקון האכילה להגיע לאורך הקודש, כי זה לא שעכשיו אני מוסיף כוכבית ואומר, וגם צריך לטבול בנהר דינור. לא חייבים, איך אני יודע, כי רבי נחמן אומר שכל זה, בגלל שהוא לא התענה, עכשיו צריך לשאול, למה הוא לא התענה?
לתיאורים אבל...
כלומר, מה היה רע לך, רבנו הבעל שם טוב הקדוש, להתגלות אליו יום לפני, להגיד לו, תתענה, מחר אתה מקבל את המן. מה גרמת לו לקחת את הכדורים המשלשלים האלה? או במילים אחרות, זה ברור שצריך להתנקות לפני שמתמלאים. שזה לא עובד אחרת. ברור שזה צריך להיות תהליך שהוא כולל בתוכו שבירה. שבירה של מה שיש עכשיו ויצירה של משהו חדש.
ששום גוף לא יפגע לך בקדושה?
לא, לא, אבל זה יותר מזה, זה הדגש על זה שאתה צריך להכיר בזה שהאכילה שלך הייתה פגומה עד עכשיו. כי עכשיו אתה מתקן אותה. ואז, שהוא מתקן את עצמו והוא מגיע לאכול את הלחם שם בשבילכם. זה לחם רגיל, זה לא משהו.
אבל לא הלחם. כי אין לו טעם, אין לו...
מה פתאום קורה שם? לא כי אין לו טעם.
הוא לא מחפש את הטעם, כי אין לו תאוות.
כי הוא מבין את ההבנה הכי גדולה שאדם יכול להבין על העולם כולו. זה לא הלחם פה, הוא לא הסיפור, הוא לא הלחם במדו יחיה אדם. זה בעצם, כמו שלמדנו הרבה פעמים, מי שלמד איתי פה ספר יצירה, ותיקים פה, העולם, כמו שהוא מורכב בגשמיות, מחלקיקים, אז ברוחניות, או יותר נכון, באותו צד של הגשמיות, רק בהסתכלות אחרת, הוא מורכב מאותיות. ב-22 אותיות ו-10 ספירות, נכון? לב נתיבות חוכמה, ברא השם את העולם. זה מה שיש לנו. הכל אותיות. ובעצם, מה עוד אותיות שלא כתוב פה? מה עוד אותיות? רבי נחמן בעצמו. זאת אומרת, אנחנו. כן? זה לא שהלחם הוא רק אותיות, זה גם אנחנו אותיות. ופתאום הוא רואה את האותיות. פתאום הוא מבין שכל הבריאה כולה זה בלגן של צירופי אותיות מבולגנות שצריך לסדר אותם. ואז הוא לא כובש את הלחם. מה הוא עושה איתו? הוא מתמזג איתו. זה ההבדל הגדול. זאת אומרת, אכילה מתוקנת זו אכילה שבה המאכל לא נכבש על ידיך ונרמס ונלעס ונבלע ומת, אלא ההבנה העמוקה שאתה מתמזג עם מה שאכלת.
דיברנו על זה בחלק של ביאורים.
נכון, כן.
עד אז יצאו האותיות מתוקנות.
או, בדיוק. כלומר, במילים אחרות, כדי לקבל את התורה, אתה צריך להיות מחובר להוויה, לבריאה. זאת אומרת, או בשפה קבלית, בשביל להעלות את המלכות התפארת, צריך בדרך יסוד. זה האכילה המתוקנת, זה הברית. ואת הברית אנחנו מתקנים על ידי ההבנה שהאוכל שאתה אוכל, הוא נהפך להיות חלק אינטגרלי ממה שאתה. הוא בעצם מתמזג במה שאתה. עכשיו שימו לב איזה הבדל אדיר זה. כי כשאתה אוכל באופן הזה, אז מה אתה אוכל? מה היחס שלך לאוכל?
כיבוש.
לא, בדיוק הפוך. אתה אומר בעצם את מי אני רואה פה? את העני העתידי. זה ואהבת לרעך כמוך, פשוטו. כלומר, זה הולך להיות תכף חלק ממה שאני. יותר מזה. זה הולך לשנות את מה שאני. כי אני עכשיו, אני בלי הלחם הזה. ותכף נהיה אני פלוס הלחם הזה. עכשיו, הלחם הזה, למה הוא לחם ולא בן אדם כמוני? כי יש בו הרבה פסולת. לכן, הגוף שלי יעשה את הבירור של הטוב מהרע. אבל איך הוא יעשה אותו? על ידי צירופי האותיות. כלומר, האותיות שבתוך המאכל התבררו אצלי, ואז הם יכולו לצאת בצורה המתוקנת שלהם. זאת אומרת, תיקון האכילה העמוק ביותר, זה ההבנה של החיבור בין האדם לבריאה. ובעצם האכילה שאנחנו אוכלים דברים טבעיים, כן? לא כל מיני מראים בשין שיש פה, אבל דברים טבעיים, אז אתה מבין שהאוכל נהפך להיות חלק ממה שאתה. עכשיו, צריך להגיד משהו, תיקון האכילה הוא כל כך קריטי, כי הוא השורש החייתי והיסודי לכל התיקונים שלנו בחיים. או לאגף שלם נקרא לזה, של תיקונים שלנו בחיים. למה? לאיזה אגף? בדרך כלל שאנחנו אוהבים משהו או מישהו, אם נחקור קצת לעומק, אתם יודעים מה זה אומר? שאנחנו נהנים לנצל אותו. זה הכוונה. זאת אומרת, למה אני אוהב אותך? חברים, כי אתה מספק לי איזה צורך, אני צריך מישהו שיגיד לי כמה אני טוב ונחמד ונעים, או מישהו יתקשר אליו, ספר לו על מריבות עם אשתי ועל הצערות שיש לי בחיים, ואתה המענה לכל זה. זאת אומרת, אתה החבר שלי כשלעצמך, אתה מעניין את הסבתא שלי, אבל אתה משמש אצלי, נקודה מאוד חשובה, ביום שתפסיק לשמש אותה, אני אגלגל אותך מכל המדרגות. כאחרון הפועלים הזרים, שגם אותם צריך לגלגל מהמדרגות, אבל זה יהיה היחס. כלומר, אני אהפוך להיות כמו שאני אוכל אוכל, והוא עושה לי רע, ואני אחרי זה מואס בו. ככה גם בך. ככה בכל דבר בעולם. אתה הולך לחנות, אתה קונה בגד. אני לא מכיר את החוויה הזאת, אתה קונה לי בגדים מימיי, כן? כי אבא שלי מייצר בגדים, לא קניתי אף פעם בחיים, עד היום לא קניתי בגד, אבל ראיתי את אשתי, קונה, אז אתה קונה בגד, אתה אומר, זה ישמש אותי למשהו, וכשאני אמאס לך ממנו מה אתה עושה, אתה זורק אותו. ובעצם אתה כל הזמן מסתכל על העולם, ואתה אומר, מה פה כרגע זה הדבר שאני הכי צריך. כלומר, כל העולם נברא כדי לשמשני. מה כל דבר ודבר יפעל פה לטובתי? זה רבותיי, מה שבני האדם המציאו לו שם אהבה. כן, באמת זה פגם הברית. זה פגם הברית. כלומר, אל תספר לי שאתה אוהב אותי, תספר לי שאתה רוצה לנצל אותי. עד שימאס בך, ואז תזרוק אותי מכל המדרגות, ואם לא ימאס בך, אז לא תזרוק אותי. יכול להיות שאני חפץ נצחי. כן, אבל שלא תבלבל לי את המוח, שאכפת לך ממני, אתה תראה! שאכפת לך ממני כדי להשאיר אותי פה, כדי שאני עדיין אשמע את כל השטויות שיש לך לדבר ולפרוק עליי. כן? וזה בני אדם לפעמים קוראים חברות. כן? ככה זה נראה. ברמה יותר גבוהה, לפעמים אתה אומר, בוא נע, יש לי כל כך הרבה דברים רעים בחיים, כל כך הרבה רע להוציא, כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה דברים שצריך לפרוק, שאני ממש חייב מישהי לידי שאני יכול לזרוק עליה את כל זה, ואז אתה מתחתן. כן? ואז קוראים לזה ניסויים. כן? זאת אומרת, ככה, זה גזלייטינג המוני. אבל כל זה ביחד זה פגם שבעצם אומר, העולם נועד בשבילך. העולם נועד לשמש ולשרת אותך. מה העניין זה אתה, ומה הבעיה האמיתית בעצם, יש פה בעיה עמוקה מאוד, נכון? שאתה לא יכול מה לעשות, אתה לא מקור של אור. אתה חור שחור, אתה שואב אליך הכל. כן, אתה רוצה עוד ועוד, אתה מבזבז אנרגיה של העולם. במובן הזה, השמאלנים שהזכרנו בתחילת השיעור צודקים. שואלים, מה זה הבן אדם? הבן אדם זה מי שמשחית צבע. הוא מסתכל פה, הוא אומר, הנה, יש פה אינדיאנים. נהרוג אותם, ניקח את הארץ שלהם ונגור פה אנחנו. תראו כמה יש פה בטטות ותפוחי אדמה. זה נורא יפה. ופה יש זהב. אז נחפור פה ונהרוס ונפט ונשחית את הכל כדי שלי יהיה טוב. למה? למה? יש עולם תתייחס אליו בכבוד. מצד שני, אנחנו לא עובדי עבודה זרה. העולם הזה הוא לא האלוה שלנו. אנחנו צריכים כל הזמן להיות איתו במה? ביחסי גומלין. בסימביוזה, בדיוק, ביחסי גומלין. והיו לבשר אחד, בדיוק. לכן, מה התיקון של כל הדברים האלה? שמתבטאים הכי טוב באכילה. עוד פעם, כי אכילה זה פעולה הכי בסיסית, הכי יומיומית והכי ראשונית של האדם. אין לך אדם שלא אוכל. נורא פשוט. מה התיקון של זה? התיקון של זה, זה כל הזמן לשאול בעצם איך אני מתייחס לכל העולם כמשהו שאני יכול להרחיב את עצמי אליו, להתמזג איתו, להפוך להיות חלק ממנו. זה לא עבודה קלה, זה לא דבר פשוט. כי קודם כל אתה צריך להפסיק להיות שואב אבק, ואתה צריך להיות בעצמך מלא אור. כן, בגלל זה אתה צריך להתאהר בנער דינור, או לפחות לנקות את עצמך כמה שאפשר. אבל אז אתה אומר, רגע. הקורבן הזה שלקחתי כדי שיסתובב סביבי, יקרקר סביבי, יגיד לי כמה אני גדול ואדיר ומיוחד, ויספוג את כל הצרות שלי, מה שנקרא אשתי, כן? אולי אני גם יאהב אותה, באמת. כלומר, אולי אני אצליח להיות כזה בן אדם שאני לא אבקש ממנה כלום, אני לא אתחיה ממנה, אלא אני אנסה להתמזג איתה. אני לא אשאב מן את האנרגיות ואשאיר אותה ריקה, אלא אני אנסה שנהיה לבשר אחד. אנסה להתחבר, אני אנסה להגיד, רגע, האישה הזאת, שפה איכשהו הגיעה לגור איתי בבית, היא איכשהו קשורה אליי באופן כזה שאנחנו צריכים להפוך להיות דבר אחד. החבר הזה שלי, כשאני מוציא עליו את כל הצרות שלי, הוא לא חפץ. הוא גם חי, כמו כל העולם, כל העולם חי. לא רק בני אדם, לא רק חיות, גם הטבע חי. ובעצם אני צריך לתת לזה את הכבוד של הבריאה, שבסופו של יום אני רוצה להתמזג בכולה. כי הבריאה היא אלוהות. ואז אני אצור את הדבר המוזר הזה, שאנחנו כל החיים שואפים עליו בכל דבר, שנקרא הרמוניה. מה זה הרמוניה? זה הרצון שהכל יתחבר להכל. וזה הרצון האנושי הגדול ביותר. זאת אומרת, גם שאנחנו רואים משהו, אם משהו לא מסתדר, אם המוח שלנו לא מצליח להבין מה הוא רואה, מה הוא עושה מיד, מסתדר את התמונה. פותר את הבעיות. נכון? למשל יש לנו שתי עיניים, זה דבר מוזר, אבל יש שתי עיניים. אם זה לא מספיק מוזר, אז יש ביניהם אף. והאף הזה, כמו שאתם יודעים, הוא בפריים שלנו, הוא מפריע לנו, נכון? יש כאלה, אנחנו יהודים, אז בכלל האף יכול להיות לא רק בפריים. יכול לקחת אחוז ניכר מהמסך. ואף על פי כן, המוח שלנו מעלים את האף, כדי שנראה תמונה אחת. נכון? יש לנו משקפיים, הנה, אסף, יש לך משקפיים כמוני. רוב הזמן אנחנו לא שמים לב שיש לנו מרובעים כאלה שאמורים להפריע לנו בפריים בעיניים. המוח שלנו אומר, תעיף את ה... אני לא צריך את זה. עושה לי בלגן. אנחנו אוהבים הרמוניה, זה הטבע שלנו. ולכן ההרמוניה האמיתית זה להתמזג עם כל הבריאה, להיות בנקודה שלי, שהיא הנקודה שתאיר מתוך מה שאני את שער הבריאה. את שער ההוויה. את שער העולם. ואיפה כדאי להתחיל?
באוכל.
למה באוכל? כי איך שאתה אוכל זה מה שאתה. לא רק, לא רק. אני אמרתי בכלל את השיעור גם. לא לקחתי את כל אחד והתאהבות שלו. תדעו לכם, תאהבות, יש בן אדם נולד עם תאהבה כזאת, תאהבה אחרת, יש התמודדויות שונות. את התאהבות שלנו צריך לעשות את המכירות קרובה. כל אדם, לדעתי, צריך לעשות, אם לא עשיתם את זה עדיין בחיים, זה הזמן, בכל גיל אפשר להתחיל, להגיד מה התאהבות שלי, איפה אני עומד ביחס אליהם, איפה הן תופסות אותי, איך אני מסתדר איתם. לא להגיד, אני מה פתאום, איכס, להגיד, בוא נעשה תמונת מצב, כמו שולחים לרופא, שהוא נותן כאילו דיאגנוזה כזאת, יסביר לך מה המצב שלך, תעשה בדיקות, תגיד איפה אני עומד, אבל כי לא כל בני אדם התאהבות אצלם שוות, זה מתגלה באופנים אחרים, סוגי תאהבות שונות וגם בתוך תאהבות דומות, כמו יצר העריות ותאהבת אכילה, אז יש כאלה שנמצאים יותר שם, ויש כאלה שהאתגר שלהם בכיוון ההפוך, אבל באמת, 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 האכילה היא דבר כל כך בסיסי, שאתה רואה באדם איך שהוא אוכל, ואם הוא טורף את האוכל וזה, תבין שהוא לא רק טורף את האוכל, הוא טורף את כל מי שמסביבו. זאת אומרת, כל העולם נועד לשרת אותו. ואם אתה רואה בן אדם שמסתכל על האוכל, ומבין שהאוכל הזה הוא בריאה אלוהית, שהולכת להיות חלק ממנו תכף, הולכת לשנות את משהו ולהתמזג בתוכו, אז זה בן אדם שאפשר לעבוד איתו גם על שער ההוויה. וזה התיקון האמיתי של תיקון האכילה, זה בעצם היכולת להבין שהאוכל זה אותיות מבולגנות, וגם אני אותיות מבולגנות, והחיבור בינינו יכול ליצור את התורה כולה. זאת אומרת, וזאת הנקודה שאני אסיים איתה, התורה היא בשום פנים באופן לא נמצאת שם. לא בשמיים, היא פה באוכל, בכל דבר. אתה רק צריך לסדר אותה. אתה רק צריך להוציא אותה לפועל. צריך לתת לה להופיע. איך? על ידי הכנסת העולם להרמוניה. להכניס את העולם לסדר שלו. למצב ההרמוני והשלם שלו. ואז הדברים מסתדרים. ואז באמת אפשר לקבל את התורה. אבל איזה מין תורה? זאת תורה של... למה בעצם התורה יוצאת לו מהפה, כאילו אחרי שהוא אחר, נכון? פתאום אחר כך פתח פיו ויצאו אותן אותיות מסודר בצירופים. כי כאילו הוא התמזג כל כך עם האוכל שהוא אכל, שהכל פשוט יצא בצורה טבעית ומסודרת. זאת אומרת, האדם שיתקן את עצמו באכילה ואחר כך בשאר הדברים, ממגמה של כיבוש, ממגמה של מיזוג, הוא יהפוך להיות בעצמו התורה. וזה הדגש המרכזי פה. רבי נחמן לא קיבל את התורה כפשוטו. הוא נהיה התורה. הרי כמו שאמרתם יפה, אין פה חידוש גדול. אנוכי לא יהיה לך, זה התורה שלנו. אנחנו מכירים את התורה הזאת. החידוש הגדול זה לא שהוא קיבל את התורה, שהוא בעצמו התורה.
התמזג עם התורה.
לא, הוא התמזג עם העולם, ואז זה נהיה התורה. זאת אומרת, במילים אחרות, אם העולם היה הרמוני, לא היינו צריכים תורה. אתם יודעים למה? היינו עושים את הכל גם בלי הספר.
ככה הוא היה לפתרום מחט, לא?
יש דבר נפלא של אורח חיים הקדוש. אתם מבין שזה פרשת בהר. מבין, אבל אני לא זוכר עכשיו. שהוא אומר, למה יש עוני בעולם? הוא אומר, העוני זה נורא פשוט, הקדוש ברוך הוא מספק לכל בריאה, כל צורקה. מה הבעיה? שאחד לוקח יותר, ואז השני יש פחות. זאת אומרת, אתה לוקח יותר ממה שאתה צריך. וזה דבר מדהים, כי דיברתי על זה פה כמה פעמים, שאחד משלושת סיבות המוות העיקריות בארצות הברית, זה השמנה. ואחת משלושת סיבות המוות העיקריות באפריקה, זה רעב. זה דבר מופלג, נכון? חושב לו בן אדם, שיכול לקנות כרטיס טיסה, של כמה שעות לצד השני של הגלובוס, והוא מת כי הוא אכל יותר מדי, בזמן שהשני מת כי הוא אכל פחות מדי. זה דבר מטורף, ואנחנו בעולם נורמלי, רציונלי, וזה עדיין קורה. למה זה קורה, אתם יודעים? כי הכיבוש משחית. כי הרצון של אותו אמריקאי לאכול עוד המבורגר, להרוויח עוד משכורת, לקנות עוד בית, להשיג עוד יעד, גורם לו לטרוף את כל העולם עד שהוא בעצמו מת. כלומר, אם תטרוף יותר מדי, הבלאגן הזה של האותיות גם יעשה אותך חולה ובסוף יערוב אותך.
מצד שני, יש לו אוכל בגלל שהוא טורף.
זה לא משנה. לא, 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 אין לו אוכל בגלל שהוא טורף. יש לו יותר מדי אוכל בגלל שהוא טורף.
זה יש להם לאכול.
לא, 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 אבל זה דגש. או, בדיוק, 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 בדיוק. שים לב, המן הוא קומוניסטי למהדרין. אני לא בעד קומוניזם, שלא יצא פה בטעות, כן? קומוניזם זה הדבר הכי רע בעולם. מחלה קשה טוב שהיא חלפה מהעולם, היא נמצאת היום רק בצפון קוריאה ובברקלי ו-UCLA וכל מיני מקומות כאלה.
גם פה בחלק מהמקומות.
זה, כן, ברוך שפטרנו. אבל המן, יש בו ממד שכולם קיבלו כמה, עומר לגולגולת, עשירית עייפה. אגב, כמה זה יוצא? זה תלוי בשיעור של הפרשת חלה. זה בערך, לפי הגאונים, זה בערך 1400 סמ"ק, זה הרבה פחות ממה שאנחנו אוכלים היום. כן? אבל הדגש המדהים הוא שכאילו יש לך מנה קצובה, צריך להתחבר אליה, זה שלך. זה שלך. זה חלק ממך. זה לא לטרוף, לכבוש עוד יעד, עוד... זה לדעת להגיד, זה משהו שהוא שלי, זה חלק ממני. ולכן, יש משפט של אלתרמן שאני מאוד מאוד אוהב אותו. שהוא כתב על נשים, על אשתו, על אישה, שהוא כתב, יש יפות ממנה, אבל אין יפה כמוה. זה משפט מאוד מאוד עמוק. כאילו להגיד, מה ששלך, הוא הכי יפה בשבילך, הוא הכי טוב בשבילך. הוא חלק ממך, אתה מתמזג איתו, ואתם נהיים דבר אחד. כן, על כן יעזוב איש שתביא ותימא ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. כי זה אתה, זה שלך. ובאמת, ככל שתדע להתמזג בתוך ההוויה, אז מה שיצא לך מהפה זה דברי תורה. זה לא תחליף לנו ללימוד תורה. כי אנחנו לא במדרגה הזאת עדיין. אבל לשם אנחנו שואפים. כלומר, וכאן אני אגיד את המסקנה, ובזה אני באמת מסיים, אל תחשוב שאם תלמד תורה הרבה, אתה תהיה אדם מתוקן. לא. אם תהיה הרומוני עם ההוויה, אז התורה שלך במילא תהיה מתוקנת. ואז תלמד, תלמד הרבה, כי הכל יעבור במילא בתיקון. אבל אין לך ברירה, אלא ללמוד איך להתמזג עם ההוויה, והיסוד של היסודות של זה, שאנחנו יכולים ללמוד אחרי סביב ט"ו בשבט, זה תיקון האכילה. ברוכים תהיו.